החומר שיש בספרי חסידות על ענייני חנוכה הוא מרובה, ומשתי סיבות. קודם כל, 8 ימים, ואצל רוב האדמו"רים היו עורכים שולחן טיש בצורה זאת או בצורה אחרת בכל אחד מלילות חנוכה, שלא לדבר על כך שגם טקס ההדלקה היה מיוחד במינו. היו כאלה שמדליקים קודם בבית ואחר כך הולכים לראות. מי שיש לו שכל ומנצל טוב את ימי החנוכה, בייחוד את אותם הימים שאין סדרים בישיבה, יכול ללכת לראות בטישים ובחצרות האדמו"רים, לראות את גדולי האדמו"רים, גם את עצם ההדלקה, כל אחד לפי הדרגה שלו, וגם את המקהלה ואת החגיגיות ואת הטקסיות. ירושלים משופעת באדמו"רים מסגנונות שונים, מהנהגות שונות. הם נוהגים גם חגיגיות בעצמם. יש כאלה אדמו"רים שחובשים שטריימל שבתי לכבוד המצווה הזאת. והצד הנוסף, שרושמים, ככה דברי תורה שאומרים בשבת, אז אם יש חסידים שיש להם זיכרון טוב, אז הם רושמים את זה במוצאי שבת. יש חלק גדול מהאדמו"רים שהיו כותבים את הדברים במוצאי שבתות או במשך השבוע. כאן אפשר היה, אני לא יודע בדיוק מה שקורה פה עם טייפים, אם האדמו"ר מסכים, הוא לא מסכים, אם יש חסידים שיש להם טייפים, אז אפשר להקליט את זה, אם הרבי מסכים וכו', אבל על כל פנים ודאי אפשר לכתוב את זה, או מיד בשעת מעשה או לאחר מעשה. אז מבחינה הזאת אפשר להיות כמויות גדולות של דברי תורה. למשל, השם ישמואל היה כותב בעצמו, באמת יש גם קטע גדול, זאת אומרת, קטעים רבים מאוד. השפת אמת היה עצמו רושם את דברי התורה שלו, וחוץ מלילות שבת הדברים היו נכתבים מיד לאחר שנאמרו. גם בלילות שבת הוא היה כותב במוצאי שבת את מה שהוא אמר. לכן יש לנו חומר לא מבוטל. במקרה שלפנינו, הקטעים הללו לקוחים ממה שהוא אמר בחנוכה תפריש ממזיין. בדיוק 120 שנה מהיום שאנחנו עומדים. זאת אומרת, לפני 120 שנה אמר את דברי התורה הללו וכתב אותם, ולפנינו גם השלמה של הערות. אנחנו בעזרת השם מחר ומחרתיים, אחרי מחרתיים לא יהיה פה עם מי שלהגיד לו את זה, אבל על כל פנים ביומיים הללו שנותרו, אז אפשר, נמשיך לקרוא. אז מי שלוקח, סימן שהוא מכין שיעורי בית, ומי שלא יהיה לו מחר מחרתיים, סימן שהוא לא היה בימים האלה. על כל פנים, יש פה קטעים שהיה אומר, ומסתבר שבין קטע לקטע היו אומרים ניגון, או במסיבת הרעים הללו של החסידים. אז יש פה מה שיש מתחת לקו באותיות הדקיקות, אלה הם ההערות במהדורה החדשה של אור עציון, שעל פי ההנחיה שהרבי הנוכחי נתן, מותר רק להשלים את הצריך השלמה במראי מקומות. המגמה לפרש את הדברים של עצמת אמת, זה מגמה מאוד נכבדה ומשימה עצומה מאוד. המסורת החסידית מספרת על כך שבדור הקודם היה תלמיד חכם גדול ירושלמי, שהיה בקיא גם הרבה בדברים פנימיים, והוא התכונן לכתוב פירוש על השפת אמת. ומסתבר שהפירוש היה בעל היקף גדול. אגב, דבר מופלא, אני חושב שהשפת אמת זה היחידי שהתופעה הזאת נמצאת שם. הוא התחיל להגיד דברי תורה, הוא היה בן 22, כשהיה אדמו"ר, והוא נפטר כשהיה בן 58. זאת אומרת, למעלה מ-35 שנה הוא היה אומר דברי תורה. אז בדרך כלל, אברך בן 22 ויהודי בן 50 פלוס. אז מסתבר שיהודי בן 50 הוא יותר שורשי, יותר עמקן, למד יותר שנים, אמר דבר, העמיק יותר. אז ככל שהדברים יותר בשנים, אז צריך להיות שהדברים יהיו יותר עמוקים. ואלה שלומדים שפת אמת יודעים הפוך. להתחיל ללמוד קטעים בשפת אמת צריך תמיד בשנים האחרונות, כי בשנים האחרונות הוא דיבר דברים הרבה יותר פשוטים. הדברים היותר עמוקים זה בשנים הראשונות. בשנים הראשונות הוא הלך במהלכים, זאת אומרת, היה מדבר ברמזים רבים מאוד, ואחר כך ראה שהאולם לא מבין אותו, אז הוא הוריד את הרמה יחסית. על כל פנים, מכאן גם הצורך לכתוב את הפירוש. אז היה אותו תלמיד חכם, כמובן לא העיז לעשות דבר כזה בלי לשאול את בנו. האדמור המיגור הזקן, זה שנפטר בחג השבועות של שנת מלחמת השחרור בתו שנחת, והוא קבור בחצר של ביתו במחנה יהודה, בא אצלו לשאול אותו אם מותר לו לכתוב. אז הוא ענה לו, אבא כתב את הספר בשביל כל אחד לפי הבנתו. קיצר, יותר לא היה צריך, אותו יהודי הבין, הוא ירד מן הרעיון. כי אם כל אחד לפי הבנתו, אז מי אומר שההבנה שלי היא הנכונה? הכוונה של האדמור הייתה, שאם אתה כותב את הפירוש, אז כל מי שירצה לעיין בזה, אז יראה, הוא קבול לפירוש שאתה מציע. ואולי יש פנים נוספות בדבר הזה. אז הפנים הנוספות, אתה שולל אותם בגלל הדבר הזה. לכן הפירוש הזה נגנז. כיוון שהדבר הזה הוא לא להוצאה לאור, והרבי כבר רק הנכד שלו נוהג היום ברבנות, ואני לא הלכתי לשאול. אז אני העזתי לכתוב, ההערות שישנם בסימון של א', ב', ג' וכו', לעומת ההערות שבמספרים, הן הערות השלמה להבנת העניין הזה. אבל מצולמות גם ההערות שמופיעות בספר, כמו שזה לפנינו. איתה. איתה זה אחד הביטויים שמופיע בשפת אמת למקור בתר מקראי. זאת אומרת, המקור הוא משהו בתנך, אז הוא אומר, כדכתיב, כדכתיב. כשאומר מדרשים ידועים, אז הוא אומר במדרש. זה לא מוחלט, אבל בדרך כלל הביטוי איתה, זאת אומרת, זה נמצא במקורות מיוחדים. ועובדה היא, שהעיקרון הזה, כי היוונים רצו לבטל חודש מילה שבת, זה דבר שמופיע בהערה של אור עציון, הם קראו לזה מגילת בית חשמונאי, ובהערה א' כתוב, במגילת אנטיוכוס, מגילת אנטיוכוס היא המתארת את המאורעות שקדמו לימי החנוכה. זה קשור איכשהו ליצירה שבדברי חז"ל, סיווגו אותה בספרים חיצוניים. כמו שהספר חשמונאים עצמו, כמו שמגילת ספר יהודית וכו', לכל מיני דברים, המאורעות הקשורים לימי החשמונאים, הם לא נכתבו, זה אותה גמרא שרמזנו עליה אתמול, ניתנה להיכתב כאמרינן, וכל מה שנוגע לחנוכה נשאר במסורת ישראל האותנטית בעל פה. אבל זה מגילה כנראה שנתחברה באותה תקופה, נתפסה בסידור עבודת ישראל, זה מתוך כתבי יד שהם גילו, באוצר התפילות, ויש פה כל מיני ביבלוגרפיות לדיונים ומאמרים בקשר למשקלה של המגילה הזאת. באמת, אצל חלק גדול מקהילות יהודי אשכנז, היו נוהגים אחרי הדלקת החנוכיה לקרוא את המגילה הזאת. במסגרת הסיפור של נפלאותיו של הקדוש ברוך, במסגרת הסיפור של הניסים שנעשו אז, וגם הסידור עבודת ישראל הוא סיפור שנתקבל בעיקר בקהילות אשכנז, אני מתכוון בגרמניה ממש, אז יש שם שימוש בזה, ובאמת יש פה ציונים של השפת אמת שחזר לאותו עיקרון, כי בשום מקור אחר שקשור לימי החשמונאים לא מופיעה העובדה הזאת שהגזרה הייתה על חודש מילה ושבת. ויש פה ציון למסורות נוספות שבנו של השפת אמת פירש את אותו דבר, אבל ביסוד אחר. אז כמובן צריך להבין. ההבנה קודם כל ההיסטורית הפשוטה, המתייבנים היו מה שנקרא בלשון המליצית, מארסייך ומחריבייך ממך יצאו. ולא כפי הפשט הפשוט שמופיע שם בישעיהו, אלא כפי המליצה. המליצה היא, מאיפה ידעו היוונים, מאיפה ידע הצנזורה, אותה צנזורה שאתמול שמענו עליה כל מיני דיונים בגמרות שלנו, מכתבי יד וכו'. מאיפה ידעו הגויים הללו להבין ברש"י שיש מסרת עבודה זרה, ובמקום עבודה זרה לקרוא לעבודה מסרת אקום וכו' וכו'. הם לא הבינו שום דבר לו. אני אגיד מילתא דבדיחותא. בשפה היידיש האמריקאית מדברים על וירוס. זאת אומרת, וירוס, שאנחנו קוראים וירוס, אז זה אומר וירוס. אז מעשה באדמור אחד באמריקה שחלה, והביאו לו רופא גוי. הרופא בדק אותו ואמר שזה וירוס. האדמור הזה שומע, אז אומר, הוירוס ביידיש מדוברת זה עבירות. הוירוס. אז הוא אומר, שזה מעבירות אני יודע, אבל מאיפה הגוי הזה יודע שזה מהווירס? אז מאיפה הגויים הללו ידעו מהם הנקודות שבהם צריכים שהם מסוכנים ליהדות? אנחנו מכירים את זה בתקופת יותר מאוחרות. מה שהגמרא בסנהדרין מספרת על, 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 על הסמיכה, על בבא בן בוטה, על... מאיפה הרומאים ידעו? התשובה היא באמת מהמלשינים, באמת מאלה שעברו, כי לא יכלו לעמוד בכל האיסורים וכו', והפכו להיות מלשינים מעבר לגבול הזה, והם סיפרו כל מיני סיפורים. גם חלק גדול מהצנזורים, אפילו יודעים אותם בשמותם, זאת אומרת, בימי הצאר ברוסיה, שיש אפילו ספרים, מחזורים שכתוב עליהם חותמות, שזה עבר את בדיקת הצנזור. כל מיני אשמתות כאלה, זה מפני שיהודים משומדים ויהודים ממומרים גילו את הסודות. אז ההבנה הזאת, גם בתקופת השואה, הייתה מחלקה יהודית בגסטאפו, שהיא חקרה כל מיני דברים והיא מגיעה לכל מיני מסקנות והורידה כל מיני הוראות בכיוון הזה. אז היוונים שגזרו חודש מילה ושבת, הם למעשה השתמשו בידיעות פנימיות על מה שהיה בקרב החברה היהודית. אז מה טיב הדבר הזה? מה ביקשו גוזרים להשיג על ידי המיקוד של הגזרות בדברים האלה? יש כמובן מסורות נוספות על דברים נוספים, כל מיני גזרות, אבל כנראה שזה או לתקופה מסוימת או בחלקים מסוימים של ארץ ישראל. כאן משמע מתוך המקור הזה שזה היה משהו טוטלי. והוא, עכשיו אז השפת אמת ביקש להבין מה עולה מתוך הדברים. האותות שנבדלו בני ישראל להיות להם הנהגה מיוחדת בעולם שנה נפש. אם אנחנו בודקים, אנחנו רואים שחודש, מילה, שבת, הם דברים שמובדלים ביניהם, בהם ישראל מאומות העולם, מהחברה הסובבת אותם. אלא שכל אחד מן המושגים הללו הוא אכן הוא אמור לחסות נושא אחר. אם אתם רואים בהערה 2, שם כתוב, או גם בהערה ב' זה אותו דבר, בספר חלוקה שמקורה בספר יצירה. את כל היש בעולמנו אפשר לחלק לשלושה. כל דבר שתנקדו, דומם, צומח, כאן ברקיע, בחלל, הוא שייך או לזמן או לנפש, או לעולם. זאת אומרת, או שהוא בטבע, או שהוא בזמן, או שהוא בנפשו של האדם. דרך כלל, שם בספר היצירה, וגם הפרשנות שבעקבותיו, קראו לזה אשן. אשן ראשי תיבות, עולם, שנה, נפש. חודש, מילה ושבת מתייחסים לכל אחד מהמושגים האלה. כי המילה היא אות בנפש. זה כולם מבינים? בגופו של האדם. נכון הוא ש מדברים פה על הגוף בהוראה הזאת, שהגוף הזה הוא גם מייצג עולם פנימי. מה שקורה בגוף היהודי, כשמלים אותו, אז מתפספת לו נשמה. לא לחינם המנהג שאנחנו מכירים כיום, שקוראים שם לאדם במילה שלו. זאת אומרת, הוא מקבל את האישיות שלו. המציאות הפנימית שלו מתחדדת. כשהגמרא אומרת, למה אמרה תורה שיהיה אדם נימול לשמונה, כדי שיראה פני מטרון התחילה, כדי שיזכה שתעבור עליו שבת. זאת אומרת, גם מה זה אליהו הנביא עושה בברית, אז כמה וכמה דברים שאנחנו נוהגים בפועל במילה, יסודם בכך שגם אם המילה היא דבר טכני בגופו של אדם, אלה הם דברים שקשורים לצד הנשמתי, לצד הפנימי שלו, לצד הנפשי שלו. כי המילה היא עוד בנפש, והשבת במעשה בראשית. אז בהערה ג', מעשה בראשית היא בחינת העולם. השבת אומנם מתייחסת לעולם המעשה, מספר 7 הוא המספר של עולם הטבע, אבל היא עצמה נבדלת ממנו. השבת היא מקרה גבול. השבת היא מצד אחד מעין עולם הבא, זאת אומרת, היא פתח שבעזרתו אתה מגיע לעולמות אין גבול, לעולמות רוחניים, אבל היא המעבר של העולם שלנו אל העולם הרוחני. אז במעשה בראשית, שכל הנהגת השפע לבני ישראל היא למעלה מהנהגת ימי המעשה. המציאות של השבת כמקרה גבול, ש והיכל אלוקים זה הרי גם כן בעקיפין קשור ליוונים. המשנה במגילה על התרגום של התורה ליוונית ועל השינויים שהמתרגמים הכניסו מפני כל מיני חשבונות עם תלמי המלך, אומנם שחי במצרים, אבל בעל ההשכלה היוונית, זה שירש את הממלכה של אלכסנדר מוקדון. אז אחד מן השינויים שהכניסו לו, כתוב, אצלנו בתורה כתוב, היכל אלוקים ביום השביעי. גבל, אז רשי עצמו הרגיש כבר בקושי, ורשי אמר שם שתי תשובות. תשובה אחת, רשי אמר שהיכל אלוקים ביום השביעי, זה לא ביום השביעי ממש, כי בשר ודם שאיננו יודע את רגעיו ואיתיו, אז אנחנו מחויבים בתוספת שבת. אנחנו מחויבים להיכנס לשבת לפני זה, כי אנחנו לא יודעים בדיוק מהו הנקודה הכי מעודנת והכי דקה שבה שבת נכנסת. אז נמצא שהקדוש ברוך הוא שיודע, היה נראה כאילו הוא קילה ביום השביעי. למי היה נראה? זאת אומרת, היה נראה למי שהוא מחוץ לתמונה הזאת. מי היה שם מחוץ לתמונה? מי הבין מחוץ לתמונה? אבל מרגישים מיד שרשי פה כאילו היה חייב להתפשר. הקדוש ברוך הוא עצמו, אם לא הייתה בעיה של אחרים, לא הייתה לו בעיה. הוא היה גומר באותה נקודה שרק הוא יודע מהי, שבה מסתיים יום השישי ונכנס יום השבת. אז לכן כתבה התורה בהיכל ביום השביעי, בשביל אלה שיהיו מחוץ לתמונה. יש לנו ראיה שרשי הבין את הסובייקטיביות שבפירוש הזה. כי מה כתוב אחר כך? דבר אחר, מה היה העולם חסר מנוחה, בא שבת, בא מנוחה. יוצא לפי זה, לפי התירוץ השני, שבאמת הוא ברא משהו. איך בורים דבר שלא בורים? כי הרי אצלנו מנוחה נתפסת כפעולה פסיבית, אתה לא עושה שום דבר, מה היה העולם חסר, בא שבת, בא מנוחה, והיכל אלוקים, הוא ברא משהו ביום השביעי, הוא ברא משהו במנוחה. זה לא בדיוק עובד, איך להבין את זה. אז זה הכלל שכל מקום שרשי אמר שני דיבורים, דבר אחר, זה מפני שאף אחת מן התשובות שהוא הציע לא מכסה את כל הקשיים. משתי התשובות הללו שאמר רשי, אנחנו יכולים איכשהו להסתדר בדבר הזה. אז אם אני חוזר לרגע לתלמי, אז בתרגום ה-70 כתוב, היכל אלוקים ביום השישי. מדוע? מפני שהזקנים המתרגמים חששו באמת שתלמי ישאל אותם קושיה של רשי. מה, הקדוש ברוך הוא ברא משהו ביום השביעי? הרי אתה אומר שיום השביעי הוא יום שאין בו שום יצירה. אז לכן הם תרגמו ברחל ביום השישי. אז מה קשה לנו? אז אפשר היה להם לתרץ את התירוש של רש"י. אז אם הם היו יכולים לתרגם ברחל ביום השביעי, כמו שכתוב לפנינו, ואם היו שואלים אותו שאלה, אז הם מתרצים לו את רש"י. למה הם לא עשו את זה? מפני שמוח של גוי לא יכול להבין את רש"י. למה הוא לא יכול להבין את רש"י? כי הוא לא יכול להבין איך אפשר ליצור דבר בלי ליצור. איך אפשר ליצור, איך יוצרים על ידי אי מנוחה. במשהו, יש דוגמה לזה. כשאנחנו נפגשים עם אנשים חילוניים, אידיאולוגיים, אז הם אומרים, רחמנות עליכם, אתם יודעים מה זה שבת, רחמנות, אתם, זה אסור וזה אסור, יש לכם שני כרכים כאלה, זה ספר שקוראים משנה ברורה, ושם כתוב שאסור, אסור, אסור, איזה עונג שבת יש לכם? תבואו לים, תבואו לסופרמרקט, אתם תראו מה זה שבת. נו, תלך תסביר להם. מה הם מבינים בחתיכת קוגל בשבת? מה הם מבינים בעונג שבת שלנו? מה הם מבינים כמה אנחנו נהנים בשבת ורחמנות עליהם? נו, אז אפשר להסביר. אי אפשר להסביר. אני לא מחס ושלום שיש להם נשמה של גויים. אבל גוי ודאי לא יכול להבין את הדבר הזה. השבת היא מקרה גבול, זה מה שהוא אמר. השבת במעשה בראשית, מדוע? שכל הנהגת השפע לבני ישראל היא למעלה מהנהגת ימי המעשה. יש לקדוש ברוך הוא כללי התנהגות, שהוא מתנהג עם העולם בימי המעשה. והשפע של הרוחניות שיורד לעולם בשבת הוא לא שפע של ימי המעשה, יש הנהגה של ימי המעשה. לכן הוא אומר, השבת היא למעשה שייך למעשה בראשית, אבל הוא לא בתוך ויחל אלוקים, הוא גמר את העבודה, ואז בא מעבר נוסף. אבל עצם העובדה שיש מעבר כזה, מעיד שיש משמעות, שיש יישות לעולם רוחני שאתה לא רואה אותו. זה שפיץ התנגדות יוונית. כל היסוד היווני, ודיברנו על זה בכמה וכמה אנפין, זה העולם כפי שהוא חקוק לפניך. זה הרי היסוד שבהשקפת העולם היוונית לא יכול להיות מעשה של רב חנינא בן דוזה שיגידו לחומץ וידלק. כי זה נגד החוק, והחוק הוא מעשה בראשית. השבת היא למעלה מן החוק. הראיה ששבת לא נגמרת. אם לא הייתה הבדלה, השבת לא הייתה נגמרת. יותר עמוק מזה, הביטוי הנמרץ ביותר במחשבת ישראל למחשבה היוונית זה שלילת הבריאה. לא יכול להיות העולם הוא קדמון. למה העולם הוא קדמון? מפני שהעולם נתון, ההנחה שהעולם נברא אומר שיש נצח לפני הבריאה ויש נצח אחריו. ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא. מי שאומר שהכל מוכח להיכנס במסגרת של חוק, אומר שלא יכול להיות בעולם שיש דבר לפני הבריאה. כי זה אנטי החוק, כי הרי החוק הוא נצחי. לכן השבת זה לא סתם שהם רצו שיהודים יחללו שבת. זה אולי בדרג הנמוך של הפקידות הנמוכה, אבל אותם אידיאולוגים יוונים ומתייוונים שחיפשו איפה היהדות מצטיינת, איפה נקודת הייחוד, אמרו העובדה שיש בריאה לעולם, והבריאה הזאת מסומלת על ידי השבת, שיש לה מצד אחד השקה עם עולם המעשה, והיא נפתחת גם אל עולם הנצח. זה כמובן היסוד מדוע השבת היא כל כך מיוחדת במינה, שנגדה כיוונו כל החצים של שיטת שלא יכול להיות דבר כזה. כי זכר למעשה בראשית, אם הוא שולל את מעשה בראשית, אז איך הוא יכול לקבל שיש יום שהוא עדות למעשה בראשית, עם כל ההתחייבויות ההלכתיות שנובעות מן הדבר הזה? הכל נמצא בתוך החוק. וזה כמובן ההסבר הפשוט לשאלה הגדולה, מדוע מכל האפשרויות שאנחנו היינו בעולם המודרני שלנו, היינו מעלים לעשות זכר לניצחון החשמונאי, אז אנחנו נשארנו בפח השמן, ועובדה שזה לא נזכר בעל הניסים, עם כל הקשיים. התשובה היא, ענה של פח השמן זה הסמל של פריצת החוק. זה הסמל של ההתגברות על המחשבה היוונית הממוסדת והממסדת. שם הכל נכנס בריבוע. וזה למעשה יסוד המדע המודרני. מה עושה המדע המודרני שאנחנו עושים איתו שימושים? אתה נכנס למעבדה, אז אתה אומר, רגע, יש חוקים, מה עושה הביולוג, מה עושה הכימאי, מה עושים כל אנשי המדע שהם מכוחם של תרבות יוון הבסיסית? הם מחפשים לגלות את החוקים בבריאה, את החוקים במתמטיקה. הכל מוכרח להיכנס במסגרת ממוסדת. וזה יופיה, אפילו היורשת של יוון, רומי, היא תפסה, לא לחינם, המשפט הרומי הוא למעשה המורשה הגדולה שהעולם המערבי קיבל מהתרבות העתיקה. הכל הולך בחוק, הכל גדר ביטחון, מה אומר בגץ, מה יש בחוק. סיכולים ממוקדים, הכל חייב להיכנס בחוק. אנחנו רואים כבר איזה מספח יצא מתוך הסיפור הזה. אז הביטוי המיוחד הזה שיש ברצון השם אפשרות לצאת מחוץ לחוק, ולכן יכול פח של יום אחד לדלוק 8 ימים, כי זה הביטוי הנמרץ לאפשרות של, ולכן גיבורים ביד חלשים, ולכן רבים ביד נתנים, הכל מסקנה של אותו יסוד. על כל פנים, להילחם נגד שבת זה להילחם נגד החוקיות של ימי המעשה והעל חוקיות שביום השביעי. והחודש הוא הזמן שבני ישראל מונים ללבנה, וניתן להם סדר זמני מיוחד שלא כמו מניין האומות. בהערה ד' כתוב במדרש, עשיו מונה לחמה ויעקב מונה ללבנה. עשיו, מה פירוש עשיו מונה ללבנה? אז אתה יכול לומר בני עשיו, אתה יכול לומר תרבותם של בני עשיו. תלחצו דווקא, אולי המדרש רמז לפה, לאדום, לנצרות הקדומה, אפשר. מה זה עשיו? למה דווקא עשיו? ויקראו שמו עשיו. למה קראו לו עשיו? אומר רש"י, עשוי, שהוא היה גמור. הכל נתון, הכל במסגרת. אין שום פריצה, אין שום דינמיקה, הכל יוסטטי, הכל קבוע, הכל קיים. כשאתה מסתכל על אדם, אתה רואה אצל אדם נורמלי דינמיקה, הוא מתפתח, הוא קטן, הוא שור בן יומו, קרוי שור. מדוע? כי הוא מלא, הוא שלם. ילד קטן זה, הוא לא מבוגר, הוא מתפתח. ישראל מונים ללבנה. ההבדל בין החמה ללבנה, שגלגל השמש הוא תמיד קבוע. הוא לא ממעט אותו, אם יש שינויים, אז השינויים הם בגלל עננים, אבל הקרנה של השמש על העולם שלנו היא קבועה. לעומת זאת, האור של הלבנה, תנסו עכשיו למצוא את הלבנה, סוף החודש, אין דבר כגון זה. תבוא באמצע החודש, כבר אחרת. זאת אומרת, שהם עתידים להתחדש כמותר, כתוב בקידוש לבנה. זאת אומרת שישנה דינמיקה, ישנה התקדמות, ישנה הליכה, יש איזה שינויים. עשיו, מי שהוא עשוי, מי שהוא שלם, מי שרואה את כל העולם כנתון והוא מכניס אותו לתוך מסגרת, הוא מונה לחמה, כי החמה היא הדגם שלו. ישראל משולים ללבנה מפני שיש אצלם התפתחות, מפני שהם מתחילים מסער קטן, הם מתחילים מאור קטן, והולכים 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 ומשתלמים ומשלימים את עצמם בדבר הזה. לגזור על חודש, החודש איך הוא נקבע? הוא נקבע על פי מולד הלבנה. כשהשפת אמת אמר, אז שוב, צריך להבין שבאמת מבחינה עובדתית הגזרות של היוונים, אני לא יודע איך הם פרסמו את זה בכל הכפרים על ידי הקצין המחוז היווני או שנתנו הוראות, לא חשוב עכשיו איך הם הודיעו על זה ואיך הם ביצעו את זה. ויכול להיות שהאנשים הפשוטים, הן היוונים והן היהודים, לא ידעו מה מונח בדבר הזה. הוא ביקש לומר מה מונח בעומק של המחשבה הזאת. כשאנחנו היום מדברים על הניצחון שלנו, על היוונים, אז אנחנו מדברים גם על העובדה שאנחנו שומרים משבת, ושאנחנו ממשיכים למול את הילדים, ושאנחנו מקדשים את החודש, והכל הולך כמו שראינו אצל רבותינו, ורבותינו אצל אבותיהם, ואבותיהם עד שניתנה תורה בסיני. אבל כשמישהו ניסה לנפץ את זה, מה הייתה הכוונה שלו בדבר הזה? כאן גילה שפת אמת עומק. בעומק המחשבה הזאת הייתה מחשבה לקעקע יסודות בעולם הרוחני של ישראל. לשלוט על הזמן. זמן שבני ישראל מונים לבנה וניתן להם סדר זמנים מיוחד שלא כמו מיין האומות. אז יש פה גם ההרכבה של הבדלה בין ישראל לאומות העולם. היום משרד החינוך או משרד ראש הממשלה עשה חתיכה טובה שנתן הוראה שבכל המכתבים הרשמיים שיוצאים מטעם המדינה יהיה גם תאריך עברי וגם תאריך לועזי. אבל להשתמש בתאריך לועזי מלא לגמרי לא פשוט, גם מבחינת ההלכה. בחודשים אולי עוד אפשר לעשות כל. זה באמת יסוד נוכרי שבגלל ההתערבבות בגויים ובגלל מסורת הראשון לחודש, ענייני המדינה מתנהלים ככה, אבל באמת היהודי האורגינלי יש לו מסכת זמנים אחרת. זאת אומרת, ההבדלה בין ישראל ובין אומות העולם היא גם בחודש, ויוונות שרצתה את ההבדלה הזאת לטשטש, אז היא ביקשה את כל הסממנים הללו לבטל. אבל מה שאנחנו שומעים פה שזה לא רק ההבדלה, אלא זה הבדלה בנקודות המוקד. ונקודות המוקד שהיסוד שלהם הוא השן. זאת אומרת, בעולם ובשנה נפש, בכל דרגות המציאות, בכל המרחב שבו בא לידי ביטוי עולמו של האדם, אתה מבקש להבדיל בין ישראל ובנות העולם ולהראות את אי התלות של ישראל בכל אלה. אי התלות של ישראל בנפש של האדם, דיינו במילה, בגוף, אי התלות במסגרת מעשה בראשית, דהיינו הבריאה ומה שמחוץ לה, ובתוך העולם שלנו יש שלטון הזמן. גם שלטון הזמן, הדבר הכי בסיסי, הרי כל בני אדם לכאורה שותפים בו, זה נולד וזה נולד והוא מתחיל לחיות. מתברר שיש לישראל מעלה גדולה בזמן, סדר זמנים מיוחד שלא כמו מיין האומות. להבין את הניצחון של תרבות ישראל על תרבות יוון, פירושו של דבר ללכת על המקור. והמקור, על כל פנים המקור שהוא בנה את דברי התורה שלו לפני 120 שנה, היה ביסודות של חודש מילה ושבת. ומתברר שהבחירה הזאת או ההתמודדות הזאת מגלמת את עקרונות המחשבה שבהם פעם נוספת ניצחה יהדות את יוון.